יאללה, אז אנחנו בעיסוק שלנו בסוגיות ציפיית ישועה. למדנו על יעקב אבינו, אנחנו עוברים לעסוק קצת ביוסף. אצל יוסף יש הרחבת דברים מאוד נפלאה במדבר שור, בסוגיה של ציפיית ישועה, היא קשורה לסוגיית החלומות. זו סוגיה מאוד מעניינת, נתחיל לאט לאט בתוך הפסוקים, אחר כך נראה את מה רב מדבר פה, מברר פה בסוגיית החלום. אחר כך בסוף גם נראה איך זה מתקשר לציפיית ישועה, זה כבר לא יהיה היום, זה כבר יהיה המשך. תודה. טוב, אנחנו בדרך כלל הרבה פעמים מדברים במעשה של מכירת יוסף יצא מידת האחים, איך הגיעו למצב כזה וכל המצב הקשה הזה של שנאת יוסף ומכירת יוסף, אבל ננסה להתבונן ולראות מה, שמתבין מה גרם לזה, אז רואים שגם יוסף, אולי גם ליעקב, ואולי אפילו לקדוש ברוך הוא יש חלק מה שבנה את כל המצב הזה. כן, לא במובן המצדיק את הדבר, אבל בהחלט מה שבנה פה את המצב הזה, זה לא בא משום מקום, כן? בואו נתבונן בזה. פסוקים אנחנו מכירים, אבל בואו נראה ככה, יש פה כמה וכמה מישורים שהלכו ובנו את המצב הזה של השנאה של ה... של האחים יוסף. קודם כל, זה מתחיל בפסוק ב' ויבא יוסף, דיבתם רעי לפיו. זה כבר דבר, נכון? יוסף מכונה אצלנו יוסף הצדיק, כן? ודיבתם רעה מכונה אצלנו לשון הרע. וזה לא מסתדר ביחד, נכון? משהו שם מאוד תמוה, כן? נכון? אבל זה כבר התחלה שצריך להבין אותה, נכון? הבאת הדיבה הזאת. לאחר מכן, מה שעוד יותר אפשר לראות כגורם שמוסיף לזה, זה פסוק ג', ישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו פטור לפסים. וחז"ל אומרים שלעולם ישווה אדם בנו בין הבנים, כי בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, זה ודאי מעצים עוד יותר את השנאה, נכון? זה כאילו קודם כל אהבת הדיבה, אחר מכן אהבת יעקב הקטנות הפסים, ולאחר מכן סיפור החלומות. והחלום יוסף חלום, זה פסוקי. ויגד לך, ויסיפו עוד צנוע אותו, ועוד צנוע, ועוד, יש פה איזה דבר שהולך ונבנה. וכמובן שהחלום הזה הוא לא חלום שקל לשמוע, נכון? פתאום אחד מהאחים, זאת אומרת, כל אחד מהם, כן. אז הנה, לא רק שהוא מקבל את הכותון, ולא רק שהוא מביא דיבתם רעה, עוד יש לו עכשיו יומרה שכולם משתחווים וכו'. אז ויסיפו עוד צנוע אותו, ולאחר מכן, אחרי שהוא כבר רואה גם את התגובה, אחרי החלום הראשון, עוד פעם מגיע עם החלום נוסף. וגם אותו מספר, והסיפו עוד צנוע אותו, ועוד ועוד ועוד, בסדר. לא, כל זה לא בא להציג את המחירה, אבל בא לומר שיש פה עוד קושייה, מלבד הקושייה מצד האחים, קושייה גדולה מצד כל העניין הזה, של מצד יוסף, ומצד, במידה מסוים, מצד יעקב, כן, שאבא אותו, נתן לו קטונת, זה משהו בולט, זה לא משהו צדדי, כן, נתן לו קטונת, וחז"ל אומרים גם לימד אותו את התורה שלו וכו'. ולאחר מכן, גם עם החלומות, הסיפור שמאוד מאוד ככה שומר פה את העסק, אז גם פה התגובה של יעקב היא כפולה. מצד אחד, ויגר בו אביו, נכון? מה החלום הזה? חלמת על הצד שלי, ויקנאו בו אחד, ואביו שמר את הדבר. שמר את הדבר, זאת אומרת, יעקב לא לגמרי חושב שאין בזה כלום. נכון? שמר את הדבר. רש"י, לא יודע, יש פה למה לחכות. זה לא סתם, זה לא כלום. זאת אומרת, יעקב כבר בנטיית הכותונת, ולאחר מכן, ביחס שלו לחלומות, רואים שהוא באיזשהו מקום, כן, הוא שותף פה באיזו הבנה שמשהו אחר מצופה מיוסף. ויש כנראה איזו נקודת אמת בחלומות שלו, זה לא סתם איזה משהו. אז הוא גוער בו, נכון? הוא גוער בו, רש"י אומר, כדי להשתיק את האחים וכולי, אבל עדיין, סוגיית החלומות, גם על ידי יוסף וגם על ידי יעקב, לא נתפס בדבר שהוא גוער. נתפס בדבר מרכזי. ויוסף יודע את מה זה גורם לאחים, והוא גומר את החלום. הוא גומר את החלום. יש פה איזה עניין עקרוני, עניין מהותי, שהוא כנראה גם בדיבתם רעה, יש פה איזה, יוסף פה בא מאיזה מקום, לא של איזה מישהו קטן שמחפש סכסוכים, אלא מישהו שיש לו תפקיד, מישהו של הייעוד, והחלומות האלה מבטאים את התפקיד לייעוד שלו. וכשאדם יש לו תפקיד בייעוד, וכנראה החלום הזה לא בא מ... בא מגבוה, אז הוא מוכן גם לחטוף עם שזה דברים. אז זה צריך להבין, כן? איפה פה מה פה המגמה, מה פה, ודאי כל איזה סוגיה מאוד רחבה שאנחנו רק תוקפים אותה בזווית מסוימת, אבל עדיין, בסדר, ניסים להבין מה פה גורם גם ליחס המיוחד של יעקב, גם לאמירת החלומות ההולכת ומשנה. הסוגיה של החלומות היא לא נגמרת פה. כאשר האחים מגיעים ולא מזהים את יוסף, הוא כן מזהה אותם, כתוב בפסוק, ויזכור יוסף החלומות אשר חלם להם. ופה יש שיטה ידועה של הרמב"ן, והגר"א מצטרף אליה ועוד, שהזכירה של יוסף את החלומות היא כמובן המשך של אותה מגמה. וממילא כל ההמשך של מה שיוסף עושה לאחים, וגורם להם פעם שנייה לחזור, ולהביא בנימין, זה הכל מתוך אותה מגמה. כן, זו דרכו של הרמב"ן, בואו נראה את הדברים. אומר הרמב"ן, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. חלם להם, הכוונה עליהם. וידע שנתקיימו, שהרי השתחוו לו, לשון רש"י. לפי רש"י, כשיוסף רואה את האחים, מבחינתו הסתיים הסיפור של חלומות. הנה, הוא רואה שהחלומות התגשמו. זאת אומרת, גם לפי רש"י, עניין החלומות מאוד מאוד עקרוני, והיה סוג של חצי נבואה כזאת, שהיא נכן התגשמה. אבל הרמב"ן ממשיך את זה הלאה. זאת אומרת, כבר ברש"י אפשר לראות את העניין הזה, שחלומות זה דבר עקרוני שיוסף כנראה מוצא לנכון לומר אותם, כי זה משהו אלוקי, כי זה משהו שמבטא שליחות ומשהו שחייב להתבז... אבל אני אומר לפי רש"י זה כבר התגשם. אבל הרמב"ן אומר לו, זה עוד לא התגשם במלוא המדרגה, במלוא ההופעה שזה צריך להתגשם, ולכן הרמב"ן קצת חולק על רש"י בהקשר הזה. מה קורה ליוסף כשהוא זוכר את החלומות? אומר הרמב"ן, לפי דעתי, שהדבר בהפך. בהפך, לא הכוונה שחלומות לא משמעותיים, אלא זה לא הסתיים. כי אומר הכתוב, כי בראות יוסף את אחיו משתחווים לו, זכה כל החלומות שחלם להם, וידע שלא נתקיים אחד מהם הפעם הזאת. וכיוון שלא ראה בנימין עמהם, חישב זאת התחבולה, שיעליל עליהם, כדי שיביא גם בנימין אחיו אליו לקיים החלום הראשון תחילה. זאת אומרת, כל הבלגן הראשון, כדי להביא את בנימין, היה עדיין מאמצים גדולים כדי לקיים את החלום הראשון. לאחר מכן, גם הוא עדיין לא גילה את עצמו, כדי לקיים את החלום השני, כדי שיבוא בסוף עם יעקב. אבל זה צריך להיות בהדרגה. קודם כל, שיביאו את בנימין, יתקיים החלום הראשון, ולאחר מכן הוא יבוא לחשוף את עצמו כדי שיביאו את יעקב, ואז יתקיים גם החלום השני. בסדר? ועל כן לא רצה להגיד להם, אני יוסף אחיכם, ולומר, מהרו ועלו לאביו וישלח העגלות כאשר עשה בפעם השנייה. זאת אומרת, למה לא בהתחלה הוא אומר את זה? כי הוא מבין שהחלומות צריכים להתגשם בהדרגה. כי היה אביו בא מיד בלא ספק, אחר שהתקיים החלום הראשון, יגיד להם לקיים החלום השני. ולולי כן היה יוסף חותך חטא גדול לצייר את אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון ועליו. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, זה פותר לנו שאלה אחרת, שאלה גדולה וידועה, שגם בה עוסקים. למה כל השנים האלה יוסף לא מגלה את עצמו ולא שולח לומר ליעקב שהוא נמצא במצרים? יוסף כל השנים האלה אוחז בחלומות. כל השנים האלה הוא יודע שיש לו שליחות להצמיח, לגרום לזה שהחלומות יתגשמו. הרמב"ן שם אומר יותר מזה, שכשיוסף פתר לפרעו את החלום, זה גם חיזק אותו. זה הראה לו שהוא בכיוון הנכון, כי הוא מבין שאם הולך להיות רעב עכשיו בכל העולם, במצרים יהיה שבר, זה יביא את האחים אליו להגשמת החלום. אבל זה היה חלק מהחשבון של יוסף שעולה. הוא כל הזמן אוחז בחשבון הזה, וזה מה שמסביר את כולם. כל זה שיטת הרמב"ן, אנחנו הולכים איתה, יש עוד דרכים, עוד הסברים, כן? אנחנו נלך בדרכו של הרמב"ן. זאת אומרת, החלום הזה, זה מה מסביר, בכלל, יש פה, ליוסף יש פה איזו תפיסה, מבחינתו זו תפיסה שבאה מלמעלה, יש לו איזה תפקיד, יש לו איזה ייעוד, והחלומות, הוא צריך לדאוג שהם יתגשמו, ואחר הוא מספר אותם, כן יקבלו, לא יקבלו, יבזו אותו, יסנאו אותו, לא משנה, הוא אומר, רבותיי, מה זה, אני קיבלתי פה משהו מלמעלה. נביא כתוב שאסור לו לכבוש את נבואתו, נכון? אז החלום פה זה סוג של נבואה כזו. אני לא אשתוק. ואולי זה גם חלק מהבאת הדיבת הרעה, נכון? זאת אומרת, השתחוות לו זה לא רמון השלטוני, אלא זה מובן מהותי כזה. יוסף הוא יוסף הצדיק, הוא שייך לזה צדיקות מאוד מאוד עליונה, והוא צריך לדאוג שכולם השתחוו, כולם יקבלו את רשום. ממילא, זה שם את זה בהקשר הרבה יותר רחב. זה לא משהו פרטי כזה, שזה מישהו לא מוצא חן בעיניו האחים. זה מבחינתו שליחות אלוקית. מבחינתו משהו הולך לאור איזה צו עליון כזה. ולאור הצו הזה, זה גם מסביר את כל המשך ההתנהלות שלו עם האחים. בסדר? טוב. עד כאן רובד ראשון. כל זה כמובן, בסדר, זה אמרנו, זה שיטה, שיטה שגם בה יש מה לדון, יש הרבה פרטים שצריך לברר לאורה. אבל זה ודאי מניח את יוסף לא במקום הפרטי שנלחם על כבודו וסתם בא להצבן כמובן, אלא משהו אחר לגמרי, כן, שליחות אלוקים. ועדיין, שאלה גדולה פה, קודם כל, למה זה בא דרך החלום הזה? בכלל, אנחנו נמצאים בתקופה הזאת, התקופה הזאת שמאז, זה מתחיל מהחלום של יעקב, אבל אצל יוסף זה מאוד מורדש. הקדוש ברוך הוא מוביל עניינים דרך חלום. דרך חלום של יוסף, ודרך חלום של פרעה, ודרך שר המשקים ושר האופים. העסק פה עכשיו מתברר דרך חלומות. מה קרה פה? פתאום זו תקופה חלומית כזאת. ואם החלום הזה הוא רצון השם, למה לא להראות את זה גם לאחים? להראות ליוסף, ויוסף יגיד, אם זה בעצם רצון השם, הקדוש ברוך הוא קודם כל שיגיד את זה לאחים. אולי שיעקב יסביר את זה לאחים, נכון? היה פותר הרבה בעיות. למה אתם שונאים אותו? זה בכלל לא הוא. הקדוש ברוך הוא ככה אומר. טוב, ברוך שאמר. משהו פה הוא צריך להבין, נכון? למה הדבר הזה בא דרך חלומות? ולמה באופן הזה? והאם בכלל ההתנהלות של יוסף הייתה נכונה לאור הכיוון הזה של הרמב"ן? זאת אומרת, לכאורה הוא צודק. אם הוא צודק, אז האם השנאה והאהבה והדיבה הרעה לא היה בזה שום בעיה? אם באמת זה אכן יתברר לפי הרמב"ן שהוא צדק, לכן החלומות אכן יתגשמו, ככה הרמב"ן מסביר גם בסוף. נכון שיש בזה גם שאלות אם החלומות יתגשמו בלום נלמם או לא, יש בזה דעת רש"י, יש בזה דעת חז"ל, האם הייתה השמש והירח, מי זה פה הירח, לפי, אבל דעת הרמב"ן היא שהחלומות יתגשמו במינועם. ובאמת יוסף הוביל פה מהלך שבסוף יתברר לכאורה כצודק. אז האם זה אומר שכל צורת ההתנהלות שלו בהתחלה היא נכונה? הייתה נכונה, ככה היה צריך לעשות את הדברים, או שהם או לא. בסדר? כל זה, ננסה ככה לקבל איזה תשובות מתוך איך שהרב מכניס אותנו פה לסוגיית החלום. סוגיה, יש אותה בהרבה מקום ברב, בזוויות שונות, אבל פה באמת בזווית מיוחדת. מה העניין החלום? חלום, האם זה חלום זה בהקשר הזה של אנשים מיוחדים כמו יוסף, זה כמו נבואה, זה לא כמו נבואה, ומה זה שונה? בסדר, ואנחנו נלמד חלקים מתוך הדרוש, ה-24, שעוסק בסוגיה הזאת של החלום. אומר הרב, ואבהר בעזרת השם תוכן החלום ופעולתו על פי התורה. מה העניין? חלום? רואים שהתורה לא רואה את זה כמשהו של ילדים כזה. סוגיות שלמות, נכון? מה קורה אם אדם רואה חלום? כן, יש כל מיני, יש הטבת חלום, יש תענית חלום, יש מצד אחד חלקי אחד כמי שמימונה, יש מצד שני חלום עכשיו ידברו, נכון? הרבה סדר צריך לעשות בסוגיה הזו. אומר הרב, אני בא לבאר תוכן החלום ופעולתו על פי התורה בחלום הצודק. כבר הוא מתחיל לעשות הנושא. כי ודאי יש מהם בלתי צודקים כלל, יש חלומות שבאמת שווה ידברו. הם בלתי צודקים. אבל על החלום הצודק הדברים אמורים. שתכלית בריאת השם יתברך החלומות בטבע נפש האדם הייתה עבורו. ולפי טבע הישר של האדם לא היה ראוי כלל כי אם לחלום צודק. זאת אומרת, בואו אנחנו עכשיו נראה פה כמה כללים בסוגיית החלומות, נאסוף אותם. בסדר? כלל ראשון, יש חלומות צודקים, יש חלומות לא צודקים. כן? חלומות שם ידבר. אומר הרב, החלום במהותו, בתור עניין אלוקי בעולם, אופציה כזאת, שכוח המדמה שלנו פועל בשנתנו, יש לו עניין אלוקי. אותו אני רוצה לברר פה עכשיו. והוא בכלל הסיבה למה הקדוש ברוך הוא שם את העניין הזה, בגלל החלום הצודק. האדם ירד ממדרגתו, ובתוך כך קלקל הרבה היבטים אחרים גם כן, ובתוך כך התקלקל גם ענייני החלומות. זאת אומרת, ענייני החלומות המקורי שייך לסוגיה שלנו, של החלום הצודק. בתוך כך שאדם ירד ממדרגתו, ממילא מה שהוא רואה ביום, הוא חולה בלילה, הוא ממילא כל מיני דברים לא בריאים ומדומיינים וחסרי... חסרי פשע נכנסים לחלומותם ומבלבלים אותו, בסדר, זו סוגיית חלום הלא צודק. על זה יש תענית חלום, על זה יש... בסדר, כל זה סוגיה נספחת. היא לא סוגיה המקורית של החלום. סוגיה המקורית של החלום זה חלום צודק. בסדר? כלל ראשון. עכשיו צריך להבין אותו, מה עניינו? מה עניינו בעולם, הקב"ה יש לו כל מיני דרכים איך לקדם את המציאות. ואחד מהם כנראה קשור לסוגיית החלום. פשר הדברים ככה. על דרך שאמר הכתוב, כי פועל אדם ישלם לו, וכאורך איש ימציאנו. פועל האדם ישלם לו, כוונה היא, פועל האדם, מה שאדם פועל, כך ישלם לו. זה פסוק שמדבר על מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים פועל איתנו, פועל האדם ישלם לו, זה משהו, מה שמגיע אליו. בוא נראה איך הרב מסביר את זה לעניין שלנו. כי עניין מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שמידה כנגד מידה, שייסד בעולמו, ייסד כוח כזה בנפש האדם, שתהיה סגולה נפלאה בנפשו, להמשיך אליו כל המצבים והמקרים הראויים לו לפי מעשיו. והסגולה הקנויה לו בנפשו על פי מעשיו ודרכיו, היא בעצמה מסובבת את כל גלגולי סיבות לבוא אל תכלית מצבו הראוי לו. בואו נראה, הרב פה משתמש במילה סגולה, וזה קצת שונה מאיגרת תקנה ובחירה בסגולה, וזה צריך פה כאילו טיפה להתבונן בזה, מה הרב מתכוון. אומר הרב כך, יש לאדם סגולה בנפשו. סגולה בנפשו. בואו נקרא לזה תכונה מיוחדת. איזו מדרגה שצריכה להתגלות. אבל היא עדיין חבויה בעומק נפשו. אומר הרב, דבר מופלא מאוד, ממש מופלא בדרכי הנהגת השם בעולם. תהיה סגולה בנפשו להמשיך אליו את כל המצבים והמקרים הראויים לו לפי מעשיו. והסגולה הקנויה בנפשו מסובבת את גלגולי הסיבה לבוא אל תכלית מצבו הראוי לו. זאת אומרת, כיוון שלאותו אדם, כיוון שלך יש תכונה מיוחדת, סגולה מיוחדת, הסגולה הזאת צריכה לצאת אל הפועל. הסגולה הזאת שבתוכחי האדם שצריכה לצאת אל הפועל, מזמנת, מגלגלת, שיקרו לו מקרים בעולם שמותאמים אל התכונה הזאת. שמותאמים להוציא לפועל את אותה התכונה שחבויה בתוכו. מה שאתה עובר בחיים, גלגולי החיים, ניסיונות החיים, אירועי החיים, מותאמים בצורה מדויקת לאותה תכונה שבשביל מכיר בך. הרב כמעט אומר הפוך, התכונה שמכיר בך היא מזמנת. זה לא שגלגולי החיים בסוף, טוב, אתה תתחסל, תעמוד מולם ואתה תגדל, אלא בגלל שאתה צריך לגדול, ובגלל שאצלך משהו ספציפי צריך לגדול, ששייך אל המיוחדות שתמונה בך, אל אותה סגולה, את אותה תכונה, את אותה מדרגה שתמונה בך, היא תמשוך אליה אירועים. אתם מבינים? זה הולך הפוך. זה לא בגלל שיש חיים שאנחנו מתמודדים. אלא מה שבתוכנו גורם לכל מה שקורה. מה שקורה, הוא בעצם מדבר איתנו. הוא קורה בגלל ש... הוא מתכתב עם תכונת נפשנו, היא זו שמושכת אליה, אירועים שקשורים אליה, שבהתמודדות נכונה יחשפו, יוציאו לפועל את אותה תכונה הפנימית שנמצאת בתוכנו. בסדר? ובדרך כלל התפיסה היא הפוכה, נכון? בדרך כלל אנחנו תופסים שקורים דברים לאדם, כל מיני דברים, מצבים, ניסיונות. טוב, אם הוא יעמוד בזה נכון, ממילא הוא יתגבר, זה יעצב אותו, זה יבנה בו, זה משהו. זה נכון. אבל באיזשהו מקום הרב הוא אומר שזה קצת הפוך. יש בנו כבר איזושהי תכונה שצריכה לצאת אל הפועל. כל אחד תכונה מיוחדת. עכשיו, ברור שהתכונה הזאת, היא צריכה לעבור ניסיונות מדויקים. כל אחד יש את הניסיונות שלו, את המסעות שלו, שהם בדיוק מה שהתכונה הזאת היא צריכה כדי להתפתח. ואם הוא יעבור נכון את המסע, התכונה הזאת תזמין אליו, על פי ההנהגה האלוקית, תזמין אליו סדרי מהוראות כאלו שיתאימו לה ויוציאו אותה אל הפועל. כמובן, בחירתו של האדם, בעזרתו של האדם. ממילא מה שקורה לו זה בדיוק מה שצריך לקרות. זה מה שצריך לקרות. וזה דרך זה הוא יכול לגדול ולצמוח ולהתפתח. בדיוק מה שמותאם לתכונתו. מופע. כן.
כאילו, ההשגחה החיצונית גורמת שאני אפגש לא מכירים, או שאני בתת מודם מזמן, כאילו, מגיע למקרים האלה
מעצמי. לא, לא תמודה, זה השגחה אלוקית. השגחה אלוקית, כן? אבל הרב אומר, היא בעצם פועלת באופן הזה ש... כל אחד, התכונות שלו מזמנות, מזמנות הכוונה לפי הנהגת השם, אבל ככה זה פועל, זה פועל מבפנים החוצה, לא מהחוץ פנימה רק, יש גם מהחוץ פנימה, הכוונה, אנחנו עוברים דברים ומתמודדים, אבל בעומק, בעומק, זה בא מבפנים החוצה. המאורעות קרו בגלל שזה אנחנו. כן? מופלא הדבר הזה, זה מייצר מחשבות מדהימות, כאילו מה שעובר לנו, זה מה שצריך לעבור עלינו, מה אנחנו צריכים לדעת, זה עכשיו מה שמותאם אליך. טוב, וכאשר, בסדר? אתם בפנים? וכאשר תתחלף תכונת נפשו, זאת אומרת, אם אדם במשך השנים, מה זה תתחלף תכונת נפשו? הוא משתנה, הוא גדל, הוא מתפתח וכו', כן? הוא עושה עבודה פנימית ובונה, עכשיו, עכשיו בתכונה חדשה, ממילא זה יזמן אמורים חדשים, הוראות חדשים. ממילא השתנו עניינם, כי אותה הסיבה שגרמה להם השתנתה והתחלפה. וזהו פירוש כי פועל אדם ישלם לו. שזהו כלל גדול, שישלם שמתברך כל פועל טוב לטובים, טוב לטובים ורע לרעים. אבל באיזה אופן יהיו התשלומים? זה לא משהו חיצוני. שהפועל בעצמו משלם, משום שכאורך יש המציאנו. והוא שמציא לו צורת מציאותו בנפשו כפי אורחו. ואותה המציאות הקנויה לו כפי אורחו, היא בעצמה מסבבת את כל הפעולות, שמהם יבוא מצאו ועניינו, כפי מה שראוי לו, על פי פועל. טוב, זאת אומרת, בסדר, כלל ראשון. כלל ראשון, בחלום, לא הסברנו מה זה החלום. בסדר? אבל נגיע מה זה החלום. קודם כל, כלל ראשון, תכונת הנפש של האדם צריכה לגדול, להתפתח, ומאלה היא מזמנת את אותם אירועים שמסובב לו, מסבב המסיעות, כפי נפשו, כדי שיוכל לפתח ולהוציא לפועל את אותה תכונת נפש. בסדר? והנה, כל פעם שהוא אומר והנה, אני לא שמתי לב, יש פה כמה והנה, זה עוד קומה, בסדר? והנה, מאחר שלצורך הדברים הנעשים מחוץ לאדם, והם נוגעים אל האדם, נכון? מדברים אל האדם, הם נוגעים אל האדם, הסיבה שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותם עליו היא התכונה שבנפשו, נכון? זה כבר אמרנו. אם כן, זאת התכונה היא גם כן צריכה סיבות, פחו דף, איך תהיה קנויה ומושרשת בנפש. זאת אומרת, האדם צריך שיהיה לו כלים, יהיה לו עזרה, איך לגלות מהי אותה תכונת נפש שהוא צריך לחסות. כל אחד יש לו משהו שם אחר, זה אוצר אחר, זה נכון? אנחנו כנראה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בדבר הזה, כן? לגלות מהי אותה תכונת נפש, ומאלה לברר אותה, ומאלה על ידי זה להצמיח אותה, ומכך גם על ידי זה יבואו האירועים הנכונים וכו', כן? להיות בתהליך הנכון, להיות בתהליך המדויק, לא? אז במילה, הוא אומר, הוא צריך סיבות. איך תהיה קנויה מושרשת בנפש? כדי שעל ידי השרשתה תמשיך עליו אותן הפעולות הצריכות לפי הראוי לו, לפי פועל אותו האדם. במילה יש לנו כל מיני דברים, למשל. הרבה פעמים, הוא אומר, סוגריי, כן, ודאי שאחד הדברים הגדולים שעושים לנו בדבר הזה, זה לימוד תורה. אדם לומד תורה, אז הוא מנקה כל מיני דברים שהם לא אמיתיים, לא. פתאום לאט לאט מתבהר לו, מי הוא, מה, איך זה קרה? פתאום אחרי כמה זמן בישיבה, כן, כמה תקופה, משהו שם מתחיל לנבוט, יותר ברור לו, מה התפקיד שלו, מה השליחות שלו, איך לעשות את זה. בסוף כל אחד מחליט אחרת, נכון, אתה מתחיל להתגייס ככה, להתחתן ככה, ולפעול ככה. הרבה הרבה מזה, זה דורש נקיות פנימית, כן? שהרבה מזה, התורה בונה בנו, זה סדר כזה, זה נקיות, זה מוסר. ממילא, זה נמצא בפנים. אותה תכונה מיוחדת, שצריכה לגדול בצורה מיוחדת, זה כל אחד, היא נמצאת, אבל היא חבויה, וכל מיני עניינים, וכל מיני קליפס, וזה. התורה מצמיחה ממילא עוזרת לאדם, בין השאר, בין זה שגם לומד תורה, לעם ישראל וכו' וכו', אבל בין השאר היא גם מבררת אותו, נכון? לאט לאט. פתח איזה חוש לקלוט. מה שייך אליו. בסדר? בתוך כך אומר הרב, סוגיית החלומות. והנה, יש פה בעניין שלא סימנו. החלומות הם אחת מהסיבות שברא השם יתברך לפתח סגולה זו שבנפש האדם. לסבב את מצבה בענייניו על פי הראוי. אחד מהדרכים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו איתותים, איזה איתות, אנחנו מדברים על החלום הסודי, בסדר? כמו שאמרנו בהתחלה. איזה איתות להיפגש עם איזה עולם פנימי שנמצא בתוכנו ושייך אלינו ודורש התבוננות, דורש חשיפה, דורש גדילה בתוכו. אחד מהדרכים בקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה עניין החלומות. בסדר? זה אחד הדרכים, אמרנו, יש פה, קודם כל הרב ירר לנו שיש עניין כזה. עניין כזה תוך כדי תהליך הגדילה הרוחנית, שאדם לאט לאט מברר את מקומו, את עניינו, את שליחותו, את תכונת מה שמיוחד, כן, לתכונה שצריכה בו לצאת אל הפועל. ב', הקדוש ברוך הוא עוזר לו ונותן לנו בזה כלים. ג', אחד מהכלים לזה זה חלום. חלום, סוג של מפגש, אומר, זה מפגש מורכב, אבל סוג של מפגש ראשוני עם איזשהו משהו פנימי ששייך אליי, אבל הוא עוד לא נבע. הוא עוד לא נווט, הוא סוג של איזה מפגש כמו רנטגן כזה, נכון? כמו שעושים בלידות. שים איך זה נקרא? אולטרסאונד. סקירת מערכות, עניינים. כן, נותנים לך איזה מבט פנימה למשהו עוד לא נולד. וואה, בסדר? זה דבר מעניין. זה כאילו, זה צפי לבאות, נכון? זה צפי לבאות. עוד נראה, זה אמור לחולל בתוכן, כן? לפעמים אדם יכול לעשות אולטרסאונד, אבל אין לו את המכשיר, אין לו את הקליטה, אין לו את היכולת לפרש את זה. יכול לתת פרשנות לא טובה גם לאולטרסאונד, נכון? זה מסובך, פרשנות נכונה. וזה כבר טעויות גדולות, כן? בסדר? וזה אין שחרור. סוג של מפגש עם טרום נביטה של כוח חיים או תכונה או מדרגה כלשהי שנמצא בפנים ואדם מקבל אליה זיתות. יש זה כן, אחד מהכלים האלוקיים. בסדר? כבר דבר מעניין מאוד, נכון? בעניין החלום. אומנם, עושים פה הרב דבר נוסף, יש לו על זה מקורות, אני אראה אולי בהמשך. הורו לנו חז"ל שהסגולה, הסגולה, הכוונה אותה תכונה, בסדר? כמו שאמרנו, זה לא פה אותה סגולה של איגרת הקנה, אלא פה הסגולה, הכוונה אותה תכונה שצריכה לצאת אל הפועל, אינה נגמרת על ידי החלום לבדו. לא רק החלום. מה עוד? כי אם צריך עוד שיתחזק הציור על הדבר הנראה בחלום, גם כן על פי הפתרון. פה הרב מכניס דבר שיש לו יסוד גדול במדרשים, מדרש אומר, כל החלומות הולכים אחר פה. יש כמה וכמה סיפורים במדרש, בגמרא, נביא אחד מהם בהמשך, שהחלום יש לו שני צדדים. יש את חולם החלום, הוא זה שמקבל את האיתות האולטרסאונדי הזה, ויש את הפותר. והפותר זה שעוזר לו לפענח את החלום הזה, זה תפקיד מהותי פה בעניין. זאת אומרת, לפעמים, כמו אצל פרעה, נכון? או כמו אצל החלום של מלך כוזר, הוא מקבל חלום והוא צריך עזרה, הוא לא יודע לפענח את זה. נכון? ותיפעם רוחו, הוא לא יודע, כן, כתוב על חלום של נבוכדנצר. יש הרבה חלומות, נכון, בתנ"ך. זו סוגיה, בתנ"ך זה לא סוגיה ילדותית, עניין החלומות, זו סוגיה מאוד מאוד רצינית. והרבה פעמים יש איזו התפעמות הרוח, מישהו, הוא מרגיש שמשהו פה נאמר לו, אבל הוא לא יודע, כדאי לפענח את זה. חסר לו, הוא לא הולך לבד לפענח את זה, ואז צריך את הפה, מי שיעזור לו כן לפענח את החלום. זה חלק מהתהליך. בסדר? אני אומר בסוגריים, מה שהרב מלמד אותנו פה, שזה דרך סוגיית החלומות, זה גם נכון ודאי, גם לא דרך חלומות. כן, דרך כל מיני תהליכים שאנשים עוברים, וכל מיני תהליכי נביטה כאלה, שלפעמים אתה מרגיש, הוא לא בטוח, הוא מרגיש, צריך להתייעץ את זה וכדומה, כן, זה לא חייב לבוא דווקא בלבום של חלומות. בסדר? אבל בסוגיה שלנו אומר הרב שני מרכיבים. והנה פשוט, זה צריך שיהיה פותר, חכם לבב, קולע לסערה. מה עם העניינים שמורה החלום? שהחלום הוא מורה שסגולה צפונה בנפש אותו אדם, שכאשר תצא מן הכוח אל הפועל, תסבב אותם הפעולות הנוגעות לו, כפי מה שבערים מזה אותם, בחלום. החלום הרבה פעמים הוא מראה גם את אותה תכונה, והוא גם מלמד לאן היא יכולה ללכת, ומה היא יכולה להוביל, לאן היא יכולה לצמוח, אבל זה פה צריך פיענוח מאוד מאוד רציני ומשמעותי. כי זה יכול להיות בלגן גדול מאוד. כידוע, נכון, עם פרעה, נכון, שהרבה באו לפתור לו, וכן, והוא לא, דחה אותם. יש פה עכשיו, זה צורך, מישהו אומר, חכם לב, חכם לבב, שקולע לסער, יודע לפענח את החלום, יודע לברר איזה סגולה, פה עכשיו עומדת על הפועל, ואיך להצמיח אותה בצורה נכונה, ואיך מתוך כך היא תוביל לאירועים שממילא גם אחר כך יקדמו אותה עוד יותר וכן הלאה. בסדר? זה צריך חוכמה גדולה מאוד. זה המפענח של האולטרסאונד, כן? הוא צריך להיות, מה שנקרא, בקיק, קולע לסערה, כי פה, כן, כל דבר הוא משמעותי. בסדר? יש גמרא, או לא זוכר אם זה מדרש, אבל שהרב מביא ש... שחלום בלי פשר, בלי שמישהו, בלי פותר החלומות, זה כמו איגרת שאי אפשר לקרוא אותה. אז אתה מתסכל, קיבלת איגרת, יודע שאתה הכתובת, אין לך מה לעשות עם זה. אז או שאתה זורק את זה לפח, או שאתה לא, כן, כמו מלך כוזר, לא תנוח ולא תשקוט, עד שתגיע למפענח. יכול להיות שלפעמים אדם צריך לעבור תהליכים כאלה, שנים כאלה, כמו מלך כוזר. עוד פיענוח ועוד פיענוח ועוד פיענוח, עד ש... הוא היה רציני, הוא לא ויתר על החלום שלו. אתה יודע שזה הרבה מה ללמוד, אני חושב, גם בחיים. עד כאן שאלות? בסדר? אז אמרנו שצריך מפענח, וצריך שהוא יהיה חכם לב כולל השערה וכו'. והנה, בסדר? והנה הבא. לכל אדם יש לו סגולות בנפשו. בין לטוב, בין לרע. תראו, עכשיו פה הרב מסבך את העניינים. מסבך כי הם מסובכים מצד עצמו. הסגולות האלה שאנחנו מדברים עליהן בתוך הנפש, אותם קומות, אותם מדרגות, כן? אלה כוחות חיים שכמו שאמרנו, כיוון שהם תרום נביטה, הם גם יכולים להופיע אותם כוחות, יכולים להופיע בהרבה סגנונות, בהרבה כיוונים, בהרבה פיענוחים. זה לא שיש פיענוח אחד שהוא בן בלתו. בסדר? זה נותן הרבה יותר כוח ביד המפענח. המפענח הוא לא צריך רק לקלוע, אלא יש פה באמת כמה, ומה מספרת על אחד שחלם חלום ואין לו כפדל לפתרונות וכולם יקיימו. זאת אומרת, החלום, לפי הסבר של, של, של הרב פה, זה איזשהו כוח פוטנציאלי, אבל לא פוטנציאלי, תיאורטי, אלא שקיים פה במעמקי הנפש, אבל הרבה מהיכולת של הכוח הזה לצמוח תלויה בפתרון ובפענוח, כי זה מה שייתן לו את הכיוון הנכון.
מדברים באופן
ההפוך
לכישרון של
כללה? מה?
מדברים באופן ההפוך לכישרון של כללה, כמו ציבור? פשוט המזהז משהו.
לכישרון של?
כמו קללה,
אצל בילם. לא יודע אם זה אותו דבר כלל. לא, אולי, לא יודע. צריך לבדוק שם איך להסביר את הסוגיה של בילם. כן, במידה מסוימת, אולי קצת קשור. זה כוחות אלוקים שאפשר, אבל פה, יכול להיות ששם זה מלמעלה, כאן זה ממערכי הנפש.
קריאת השם נותן
לזה
ביטוי.
כן. בסדר?
כמה פתרונות זה רק אחד נכון, או הכוונה יש? כמה דרכים
לעשות. לא, הפתרונות, אולי אחד הוא השלם. הוא השלם. הוא האלטימטיבי, כן? אבל יש פה כמה, כאילו כל פתרון, הוא יכול להיות פתרון אפשרי.
או דרך ישירה,
דרך
עקיפה,
כאילו.
או דרך
יותר ארוכה. או לא, מה זה פתרון? פתרון זה, אתה בעצם קלטת פה איזו נקודת חיים, שיכולה לצמור באמת לכל פתרון. ומי שיפתור לך את זה בהופעה, נקרא לזה, לכימון השלילי נגלה, אז יכול להיות שזה לא היה רצון השם, אבל זה לא שזה לא פתרון אפשרי. ולכן לפעמים אם הוא יפתור לך את זה בכימון שלילי, אנחנו נראה דוגמה של מדרש בהקשר הזה בשבוע הבא, מאוד מאוד מעניין. אם הוא יפתור לך את זה בהיבט השלילי, אז הוא בעצם יצמיח לך, יעזור לך לברר את הכיוון של הצמחת הכוח הזה לא בצורה הנכונה שלו. כן? אז זה הרבה תלוי בחולם חלום, בפותר ובסייעת הדשמיא שיש פה בתוך התהליך הזה. בסוף הקדוש ברוך הוא לא ישלח לנו פית כמין שמיא עם פתרון החלום, אלא זה הרבה תלוי בזכות הלב של החולם ושל הפותר. שנייה, אנחנו נשלם כמה דקות, אני רק אסיים פה את העניין הזה, בסדר? אומר עוד פעם, יש לו סגולו בנפשו בין לטוב בין לרע, כי על פי רוב אין ישלם וצדיק במעשיו אשר לא יחטא, ותהיה מצד החטא, צפונה בנפשו סגולה לרע לו. זאת אומרת, בסוף, אם אדם היה, כן, אדם הראשון, אדם הצדיק, שמעולם לא חטא, אז בסתום, כל החלומות שלו, יש להם רק פרשנות חיובית, כי הכל יכול לצמוח רק לטובה, כי אין לה אופציה. אבל כיוון שאדם כבר, החטאים והדברים הלא טובים שנמצאים גם צפונים, לא בנשמתו, אבל בעומק חייו, ממילא, עכשיו הכוחות האלה יכולים להתפרש ולצאת אל הפועל, לא בצורה חיובית בהכרח. או לטוב או לרע. ומצד מעשיו הטובים יש בנפשו סגולה צפונה לטוב. אם כן לפעמים ועל פי רוב, החלום, תראו את ההגדרה, הוא התחלת ההתפתחות. אתה יודע מה שקראנו? טרום לביטה. שהסגולה הנעלמה שבנפש מתפתח לצאת מהכוח אל הפועל, יש בו הוראות לטוב ולהופכו. זה כמו עץ קטן שאתה עדיין יכול, אם הוא טיפה ככה תפס עוקם, אתה יכול עדיין ליישר אותו, אתה יכול עדיין, כי זה עדיין עץ קטן כזה, נכון? או להבדיל, ילד קטן שכוחות וסגולות נפשו, אם יעזרו לו לכוון אותם טוב, אז הם יתפתחו לטוב, ואם יעזרו לו כן, לכוון אותם לרע, אז יתפתח לרע. זאת אומרת, כיוון שזה דבר שעדיין לא קיבל את ההנבטה החיצונית, הוא עדיין יכול ללכת לכאן או לכאן, הוראות לטוב ולהופכו. וכיוון שההתפתחות הזאת של החלום אינה גמורה, כי עדיין צריכה להתחזק בנפש, על ידי מאמר הפותר האמיתי הפועל עליו, על כן נבין לאשורן דברי חז"ל, הנה זה, זה מה שהזכרנו קודם, כי חלמא דלא מפשר כי גרת דלא מקריא, כי בחלום לבדו לא תיגמר אותה סגולה הפרטית לסבב, זה הדבר הרמוז, כי אם על ידי מה שיחזק ההוראה הפותר, שבזה ישתכלל הציור ויתאמץ בנפש, ויהיה מוכן לסבב על ידי כוח זה את הראוי. נמצא שאם הפותר, אם יפתור הפותר החכם האמיתי את החלום לצד הטוב שיש בו, יפתח בנפש החולם את הסגולה הצפונה בו לטובה. וכשיפתור לביש, לרע, יפתח להופכו. על כן כל החלומות הולכים אחר הפה. אז שוב, בואו ניקח את הדברים בהקשר, או לפני החלומות, בהקשר הפשוט שלנו, כן? אדם כל הזמן, אדם יש בו, זה כמו המהר"ל אומר, נכון, אדם יש לו אדמה. משהו שם שמצמיח כל הזמן. אתה רואה אדמה ריקה, בסדר, תבוא עוד חודשיים, תראה הכל הצמיח. אבל זה, זה היה קודם שם. וחוכמה, החוכמה הגדולה לזהות, איזהו חכם אני רואה את הנולד, לזהות כוחות בנפש, ולעזור להם לצמור בכיוון הטוב, זה אולי כל מהות החינוך. ואולי כל מהות הערך של החינוך. לכן כמה, כמה זה קריטי, נכון, שילד קטן הוא יצמח על ידי דוגמאות טובות, על ידי אטמוספירה חיובית, שממילא תעזור לו לתרגם נכון, את החלומות שלו, את כוחות החיים שלו, להנביט אותם בכיוונים טובים. בסדר? כי אחרי שהם כבר מתעצבים, זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר מורכב. בסדר? טוב, ממילא, מה זה אומר על יוסף? איך זה עכשיו... רגע, מילה אחת על יוסף, ננסה להמשיך את זה בשבוע הבא. יוסף, יש לו חלום אמיתי. יוסף מזהה בתוכו כוחות גדולים מאוד. כוחות גדולים ועצומים, לא רק יוסף מזהה. יעקב אבינו מזהה. נכון? הכל הוא מזהה, ואומר לי יוסף, שים לב, יש לך פה איזה מתנה. יש לך פה איזה, איזה אוצר פנימי אדיר, ואתה צריך לזהות אותו, להיות מודע אליו. ולאחר מכן, לא רק יעקב עושה את זה, גם הקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא שולח לו חלומות, שבוודאי משמעותה מאוד מאוד גדולה וכבירה, לפי הכיוון שהתחלנו ללמוד ברמב"ן. בהקשר של הכוחו של יוסף, בהשפעה שאמורה להיות ליוסף. כן? עכשיו, יוסף יצטרך לצאת למסע של בירור איך חושפים נכון את הכוחות האלה, איך מצמיחים אותם נכון. זה שיש פה כוח זה נכון. האם נכון עכשיו לקחת את הכוח הזה ומכוח הכוח הזה עכשיו לדרוש איזה קנייה של האחים? האם זה משמעות של חלום? האם חלום, המטרה שלו זה עכשיו לזהות הכוח הזה וישר לתת לו פתרון כוחני, מיידי? לא תמיד זה יהיה הדבר הנכון. אתה, חלום הזה דבר שצריך להצמיח, להצמיח אותו, להצמיח, יש פה איזה, איזה דבר שצריך להנביט אותו בצורה נכונה, ואם הוא ימבט בצורה נכונה, ממילא הוא יביא איתו את התוצאה הרצויה, כמו שאמר לנו הרב, את המעשים, את האירועים, זה יקרה מתוך כך. חלום זה לא הוראות איך עכשיו לכופף את המציאות אל החלומות שלך. חלום זה איזשהו משהו שמאותת, אם תגדל ותבין ותפענח בצורה גדולה, אלא שתמון בקרבך, ממילא כל המציאות תלך ו... בהתאם לזה, כן, תקבל משמעות, וכן, תצא לפועל לפי מה שאתה מוציא לפועל בקרבך. בסדר? אז החלום של יוסף הוא אמיתי, צריך לברר האם הדרך שבה יוסף, בתחילת הדרך, בוחר לממש את החלום כאן בעכשיו היא נכונה, או שצריך פה היה לעבור תהליך גדול שבסוף ילמד איך צומחים לחלום הזה, איך צומחים מתוכו, כן, לגלות בתוכו כוחו, שממילא אחר כך יגלו כמה באמת המתנה שהוא קיבל היא נצרכת, והאחים כבר יבינו את זה מעצמם, לא יהיה צריך כבר לכופף אותם בשביל הדבר הזה. בסדר? טוב, זה אנחנו נמשיך.